אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. ה-BBC מפרסמים הקלטה מהשיחה בין אוניית מלחמה של בריטניה לכוחות משמרות המהפכה דקות לפני לכידת המיכלית הבריטית.
You are ordered to change your course to 360. 360 degrees immediately. If you obey, you will be safe. Over. Foxtrot 236, this is a Sapar Navy patrol boat. No challenge is intended. No challenge is intended. I want to inspect the ship for security reasons. Over.
You must not impair, impede, obstruct, or hamper the passage of the MV Stena Imperio. Please confirm that you are not intending to violate international law by unlawfully attempting to board the MV
Stena. אנחנו מורים לכם לשנות את המסלול מיד. אם תסתלקו תהיו בטוחים, אנחנו לא רוצים להתאמת, רק לבחון את הספינה מסיבות ביטחוניות, אומרים האיראנים. אסור לכם לפגוע במיכלית או לעצור אותה, אשרו שאתם לא מתכוונים להפר את החוק הבינלאומי ולעלות על הספינה, אומרים הבריטים. התשובה במעשים לא איחרה לבוא. שוב מחאות אלימות נגד המשטר הפרו-סיני בהונג קונג, הפעם תמונות קשות מתוך קניון.
Absolutely no idea what on earth the police are thinking about, what sort of strategy they were trying to adopt.
אין לנו מושג מה למען השם המשטרה חושבת, מהי האסטרטגיה שהם מנסים לאמץ. בריטניה מתמודדת עם גל עזיבות בפריפריה, הצעירים לא נשארים בעיירות החוף ועוזבים לערים הגדולות, מותירים את היישובים הקטנים לקשישים.
Struggles with work because a lot of the work seasonal, there's not much for anybody to do. The friends that I had made, they all moved away so they could carry on their education while I stayed.
קשה למצוא עבודה, יש פה רק עבודה עונתית, אין הרבה מה לעשות. החברים שכן היו לי המשיכו הלאה להמשיך את ההשכלה שלהם במקומות אחרים, אומרת צעירה אחת.
Well, let's talk about the weather because really that is what everyone is talking about and the heat is really continuing to stifle New England.
גל חום בצפון מזרח וצפון מרכז ארצות הברית, 40 מעלות חום בבוסטון, בניו יורק המצב לא טוב הרבה יותר. עוד הזדמנות לנהל את הדיון הבלתי נגמר על שינויי אקלים כדור הארץ. רבים באמריקה לא מאמינים במדע. ויש גם מי שמאמינים באמריקה שניל ארמסטרונג לא נחת על הירח.
The eagle has landed. It's one small step for man, one
50 שנה בדיוק לצעד הקטן לאדם ולצעד הגדול לאנושות, אמריקה חוגגת את ההישג ההיסטורי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני דימה קרנצוב, כבר מתחילים. וכך זה נשמע ביום שישי, השתלטות האיראנים על מיכלית בריטית.
You obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course.
2360 degrees immediately over. Under international law, your passage must not be impaired, impeded, obstructed, or hampered. Please confirm that you are conducting transit passage.
תקשורת לחוצה במיוחד בין הרשויות הבריטיות לבין הרשויות האיראניות, בין הספינות, ספינת המלחמה הבריטית, לספינה האיראנית. בסופו של דבר זה נגמר בהשתלטות על הספינה הבריטית. המחלית עכשיו עדיין נמצאת בידי האיראנים, והמתיחות במפרץ רק הולכת ועולה. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום,
אירן. אז משמרות המהפכה השתלטו ביום שישי על ספינה שנושאת את דגל בריטניה. כולם אומרים שמדובר בפעולה לא חוקית. מה בריטניה מתכוונת לעשות?
אז קודם כל, ג'רמי הנט כינס בפעם השנייה, יש לציין, ביממה האחרונה את ועדת חירום הממשלתית הקוברה, כדי לדון בהמשך הצעדים. היום צפויים לשחרר לפרלמנט ולציבור הצהרה כלשהי לגבי מה קורה בהמשך, אבל במקביל הנט מנסה גם להרגיע את הרוחות. הוא אומר שהעדיפות הראשונה היא בעצם להרגיע את הסיטואציה. האירוע עצמו זוכה לשתי גרסאות כמובן. איראן אומרת שהמיכלית הייתה מעורבת בתאונה עם ספינת דייג שקראה לעברה, והמיכלית התעלמה מהקריאה. דובר המשמרות של איראן מסר שהמיכלית הייתה מלווה בספינה של הצי המלכותי, פרט שאותו הכחיש שרת ההגנה של בריטניה פני מורדאונט, אגב, שאמרה שהספינה של הצי הייתה במרחק של שעה הפלגה בכלל ממקום האירוע. המיכלית עצמה בכלל לא כללה בריטים, כללה רוסים, לטבים, הודים, פיליפינים, נמצאת בבעלות חברה שוודית בכלל, אבל היסטורית, כיוון שהיא נושאת לדגל בריטניה, בריטניה נושאת באחריות לגורל הספינה, ועל כן המשבר נחשב למשבר שבריטניה זו שמעורבת פה. אפשר לשמוע את ג'רמי הנט מגיב לדברים.
Nothing could be further from the truth. Grace Swan was detained legally in Gibraltarian waters because it was carrying oil against EU sanctions to Syria.
הדבר החוק מאוד מעניין. גרייס אחת הוקבה בגיברלטר בהתאם לחוק הבינלאומי, בעודה נושאת נפט נועד לסוריה, בניגוד לסנקציות אירופאיות. הסצנה עם פרו נעצרה במים של אומן, תוך הפרה ברורה של החוק הבינלאומי, והומצא להפליג לאיראן. הדבר לחלוטין אינו מקובל, ומעורר שאלות נוקבות בנוגע למסחר הימי הבריטי והבינלאומי במפרץ הורמוז. איראן הוא גם מתייחס בהמשך לתגובה הבריטית הצפויה. בוא נשמע.
A statement will be made to Parliament on Monday to update the House of Commons and the country about the measures that we are going to take, further measures. But already this weekend we have raised
the threshold to שחרור ההצהרה לבית הנבחרים ולציבור בנוגע לצעדים בהם מחליט לנקוט. במהלך הסופה שהועלתה לשלוש דרגת הכוננות, אך בזה לא תאמו הצעדים עליהם מחריב היום. העדיפות הראשונה שלנו היא בהרגעת הסיטואציה. יש לשחרר את כלי השייט שנתפס באופן בלתי חוקי לאלתר. דאגתנו נתונה לביטחונם של 23 חברי הצוות שעליו. אז אלו הדברים. כרגע ממתינים לשמוע מה הולכים הפעדים להיות. ההצהרה המובטחת עדיין לא שוחררה לבית הנבחרים. כבר שמענו את ראש הצי המלכותי לשעבר מזהיר את בוריס ג'ונסון שצפוי להיות ראש ממשלה הבא החל מיום רביעי בפועל, ביום שלישי יכריזו על הכתרתו כנראה, אלא אם כן תהיה בחירה בלתי צפויה של ג'רמי הנט. הוא אמר שמדובר במשבר בינלאומי בפתח, ושבגלל ששני המועמדים עסקו באימות וקרב על ראשות הממשלה ועל ברקסיט, הוזנף כל הנושא של שמירה על ספינות בריטיות. הוא בעצם מותח ביקורת על ההתנהלות הזאת.
כן, וצריך להגיד שבריטניה נמצאת בתקופה רגישה במיוחד, גם באמת המאבק סביב הברקסיט, מערכת יחסים די מעורערת גם עם מדינות האיחוד האירופי, מערכת יחסים לא טובה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, והאיראנים בהחלט מנצלים את חולשתה של בריטניה בתקופה הזאת.
כמובן, ג'רמי הנט אומר שכל הנושא הזה של תגובה, מה שנקרא בהגה הבריטית, tit for tat, הוא שולל את ההשוואה הזאת. הוא אומר כפי ששמענו ששתי הסיטואציות אינן דומות, ובמקביל באמת מנסה איכשהו למצוא איזושהי דרך דיפלומטית לפתרון המשבר. כאמור, מי שיצטרך לקחת את המושכות בקרוב יהיה כנראה בוריס ג'ונסון, שצפוי להשאיר את האנט בתפקידו. לא סביר שעכשיו ימונה שר חוץ חדש לנוכח המשבר הזה.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
איך האמריקנים מסתכלים על האימות הזה שפרץ עכשיו בין הבריטים לבין האיראנים? אולי במידה מסוימת של סיפוק מתוך המקום של לנסות לבנות איזושהי קואליציה בינלאומית? הקואליציה הזאת בעצם מתהווה לה מטבע הדברים בשל המתיחות הזאת בין איראן לבריטניה?
זה בהחלט מעניין, כי מה שאנחנו רואים כאן זה תגובה מאוד זהירה של ארצות הברית, ובמידה מסוימת תגובה שאפשר לפרש אותה כתראו, אמרנו לכם שזה לא בעיה של וושינגטון מול טהרן, זה בעיה של איראן מול כל העולם. לכן ארצות הברית אנחנו רואים התבטאויות יחסית מתונות, ואגב ישנם דיווחים על כך שהסיבה לזה שארצות הברית הגיבה בצורה יחסית מדודה לתפיסת הספינה הבריטית, זה נוכח בקשה של הבריטים עצמם שאמרו לממשל טראמפ, אל תגזימו בתגובות שלכם, אנחנו לא רוצים להסלים את זה יותר, כי הם יודעים מה יכול לקרות עם הרטוריקה של הממשל הזה, אבל באיזשהו מקום זה כן עוזר לשרת את המסר היותר רחב של הממשל, ואת המאמץ הדיפלומטי שהוא מנהל עכשיו, שהוא לא בהכרח מאמץ להחזיר לאיראן או להלום בה בגלל הפעולה הזאת, אלא להעביר את האחריות על הביטחון באזור ועל חופש השייט במפרץ מארצות הברית לבדה לכל המדינות ששותפות לעסק הזה שנקרא ייצוא נפט דרך המפרץ, ולכן אנחנו שמענו את המסרים בעניין הזה. שמענו גם דברים מאוד זהירים שאמר טראמפ כשהוא נשאל האם ארצות הברית התערב, הוא ניסה לומר, תראו, אין לנו איזושהי ברית רשמית עם הבריטים בנושא הזה, כך שיש בהחלט רצון להעביר את זה מהזירה האמריקנית לזירה הבינלאומית, וקצת לשבת בצד באימות הספציפי הזה.
ושר החוץ האיראני, ג'וואד זריף, הוא כמובן מאשים את ארצות הברית בהסלמה האחרונה. אז איפה האיראני מול כל הסיפור הזה, ומול החשש אולי להסלמה רחבה יותר?
כן, לא רק שזריף מאשים את ארצות הברית, הוא גם מנסה מצידו, גם כן, אם דונלד טראמפ רוצה לבנות איזושהי קואליציה של מדינות שיבטיחו ביחד את חופש התנועה במפרט, זריף מבחינתו בונה איזושהי קואליציה של מקופחים, או קואליציה של קורבנות ארצות הברית, והוא רוצה לאחד אותם כאילו זו מטרה אחת. הוא כמובן אומר את הדברים האלה כאשר הוא נמצא בביקור בוונצואלה אצל מדורו. בוא נשמע קטע מדבריו.
جلسه امروز ما نشون داد که ایالات متحده در جهان منزوی هست و ندای صلح و دوستی و برادری و همکاری هست که از 120 کشور عضو عدم تعهد برخواسته.
מה שאומר זריף בתרגום מאוד חופשי זה שהמפגש שלו בוונצואלה מדגים שארצות הברית היא זו שמבודדת כרגע, ושאנשים של וונצואלה מרגישים את הלחץ הכלכלי, את הטרור הכלכלי כפי שהוא קורא לזה של ארצות הברית, בדיוק כמו אנשים של איראן ושל קובה ושל סוריה. זאת הקואליציה שבעצם איתה רוצה זריף להתמודד מול האמריקנים. אבל בתמונה היותר גדולה, בעוד ארצות הברית מנסה להרחיב את התמונה ולעשות להפוך את התקרית הזאת לאירוע של איראן נגד העולם כולו, האיראנים מצידם רוצים למקד את זה כמה שיותר בארצות הברית, להפוך את זה לאיזשהו נושא בילטרלי.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אפרים ענבר. פרופסור אפרים ענבר?
מדבר.
נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוא נדבר קצת על ההיבט הבינלאומי של הסכסוך הזה, כי על פניו הפוטנציאל ההסלמה פה הוא גדול מאוד.
אני לא בטוח שיש פוטנציאל הסלמה גדול, כיוון שארצות הברית בראשותו של טראמפ אינה להוטה להשתמש בכוח צבאי, והאיראנים כמובן מבינים זאת, והם משחקים משחק של הליכה על הסף. הם יהיו זהירים, ובהיעדר שגיאות או איזושהי הסלמה לא מכוונת, אני חושב שהמשחק הזה יישאר במסגרת מה שראינו.
מבחינתם של האמריקאים, האימות הזה בין בריטניה לאיראן מועיל, באמת משרת את המטרה של בניית קואליציה בינלאומית?
אני חושב שכן, אבל בשביל קואליציה צריך שותפים. אני לא חושב שהאירופאים מוכנים להשתתף באיזשהו צעד שיש לו השלכות צבאיות שעלול להביא לאימות צבאי עם איראן. אני מניח שגם היפנים או הקוריאנים או שותפים אחרים פוטנציאליים אינם נלהבים להשתתף בכוח ימי אשר ישמור על חופש השייט במפרץ הפרסי, ולכן הסיכויים של טראמפ להקים אותו כוח בינלאומי שהוא מכין הם קטנים. אפשר כמובן להבין את טראמפ מדוע הוא רוצה להקים כוח כזה, הוא אומר את הנפט של המפרץ האמריקאים צריכים פחות, הרבה פחות, לכן מי שצריך את הנפט שישתתף במאמץ שהנפט הזה אכן יגיע ליעדיו.
בוא נדבר על האינטרס הישראלי, ישראל שאולי תשתתף בצורה כזאת או אחרת בזיקה לקואליציה הבינלאומית הזאת, כך לפחות אנחנו מדווחים הבוקר על השתתפות מסוימת של ישראל באיזשהו כינוס של הקואליציה הבינלאומית הזאת. איך אתה רואה את המעורבות הישראלית בתוך המאבק הזה?
אני מאוד מקווה שהדיווח הזה הוא לא נכון. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי לא להצטער כגוררים את ארצות הברית לאיזשהו מלחמה או איזשהו אימות עם איראן, ולא יועיל לאינטרסים הישראלים. צריך לזכור גם שישראל יש לה עניין שהתמיכה בארצות הברית תהיה תמיכה דו-מפלגתית, והמפלגה הדמוקרטית רחוקה מלתמוך בצעדים צבאיים נגד איראן, ואם ממשל טראמפ יחליט לבד לפעול נגד איראן, שיבורך, אבל אנחנו צריכים להתרחק מהדימוי שדיברתי עליו קודם.
בוא נשמע דברים שאומר היום השר צחי הנגבי בדיוק בהקשר הזה לאריה גולן ביומן הבוקר שלנו.
אז אני יכול להרגיע אותך שוב. אנחנו המדינה היחידה בעולם שהורגת איראנים כבר שנתיים. אנחנו מכים באיראנים מאות פעמים בסוריה, לפעמים מודים בכך, לפעמים פרסומים זורים חושפים את העניין.
לפעמים שרים בישראל או ראש הממשלה.
כן, לפעמים רמטכ"ל, לפעמים מפקד חיל האוויר היוצא, אבל הכל זה מדיניות מתואמת. ואתה רואה שהאיראנים מאוד מוגבלים בתגובות שלהם, וזה לא בגלל שאין להן יכולות, זה בגלל שהם מבינים שישראל means business. אנחנו מאוד מאוד תקיפים כשזה מדובר בביטחון הלאומי שלנו.
כן, והאיראנים צריך להגיד מאזינים לכאן רשת ב' לשמחתנו, ורשת פרס טיווי האיראנית מצייצת לפני שהקלה את תמונתו של השר צחי הנגבי וכותבת, זה שהישראלים מדברים בחופשיות ובגאווה להרוג איראנים, רק דמיינו לעצמכם מה היה קורה לו היה זה, לו היה מצב הפוך, לו אנחנו היינו מדברים על הרג ישראלים. הרטוריקה הזאת מועילה לעניין או שבדיוק להפך?
אני חושב שרטוריקה מסוג הזה לא תמיד מועילה, אמנם אולי מוסיפה להרתעה הישראלית ולקשרים הטובים שיש לנו עם מדינות המפרץ, אבל צריך להבחין בין הזירה הסורית שהיא קרובה לגבול שלנו לבין הזירה במפרץ הפרסי שזה רחוק מאיתנו, וחוץ מזה חופש השייט של נפט במצעי הורמוז זה לא בדיוק האינטרס המיידי של מדינת ישראל.
פרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה על הדברים.
כל טוב.
את הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לתעלומה, תעלומת ביטול הטיסות לקהיר של חברת בריטיש אירווייז ולופטנזה, שעדיין לא נפטרה גם בשעה זו. בקהיר מנסים למזער נזקים וטוענים שהם לא קיבלו הסברים להחלטה שנובעת לפי החברות משיקולים ביטחוניים. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
האם יכול להיות ששתי החברות הללו קיבלו התראות על אירוע שעלול להתרחש במצרים, אבל הרשויות במצרים לא קיבלו את ההתראות?
תראה, הכל אפשרי בסיפור הבאמת מוזר הזה, שצריך להגיד שמאוד מעסיק את התקשורת המצרית ביממה האחרונה. אין ספק שההערכה הרווחת היא שיש איזושהי התראה ביטחונית שגרמה לשתי החברות הגדולות האלה, צריך להגיד, באמת לבטל את הטיסות עכשיו. אבל העניין באמת תמוע הוא שבעוד שבריטיש איירווייז ביטלה את הטיסות שלה לקהיר למשך שבוע, לופטנזה ביטלה את הטיסות רק אתמול, והיום שווה לטוס לקהיר, לפי לפחות הדיווח שלה.
זה אומר שלפחות מבחינת הגרמנים הייתה פה התראה ממוקדת מאוד לזמן מסוים, למועד מסוים, והתראה הזאת לפחות מבחינת הגרמנים חלפה.
נכון, אבל צריך להגיד שגם שתי החברות בהודעות שלהן לא מספקות שום פרט שיכול לחשוף מה בדיוק התרחש, אבל לפחות אני צריך להגיד שבקהיר מנסים איכשהו לשדר עסקים כרגיל, אבל לפני שנדבר על התגובה בקהיר לסיפור הבאמת מוזר הזה, בוא נשמע כמה מהנושאים המוכזבים שלמעשה נפגעו מהביטול של הטיסות. הנה.
It is very disappointing and frustrating, especially to my kids and family. We have a bigger family over there waiting to see the children.
כן, אז אלה הנושאים שמאוד מוכזבים מכך שלמעשה הטיסות שלהם בוטלו, וכנראה שיצטרכו גם לפצות אותם. צריך להגיד שבמשרד התעופה האזרחית במצרים אמרו שהם נמצאים, עומדים בקשר עם השגרירות הבריטית בקהיר, שהיא הביאה מסר שההחלטה של בריטיש איירווייז היא החלטה פרטנית, לא הייתה איזושהי הנחיה, לא של משרד החוץ הבריטי או של משרד התחבורה הבריטי. במקביל, בקהיר הגבירו את התדירות של הטיסות מקהיר ללונדון כדי להקל על הנושאים, וכך נשמע אמש יושב ראש רשות התעופה האזרחית במצרים, סמח אל-חינפי, שנשאל בתוכנית טוק שואו מה גרם לשתי החברות לבטל את הטיסות. הנה.
יעלה ודיל בריטיש איירווייז ענדה מושקלה, ללופטהנזה איידן חדת נפס אל-אגרע.
כן, אז השדרן עמר אדיב אומר לו אותו בכיר מצוי, אוקיי, אז בריטיש איירווייז יש בעיה ספציפית, למה גם לופטהנזה הגרמנית ביטלה את הטיסות? יושב ראש רשות התעופה האזרחית לא ממש יודע מה לומר לו, לטענתו הם לא קיבלו אף הסבר רשמי, מאף בכיר רשמי, לא מכאן ולא משם. בסוד ורוב הוא מרגיע את הנושאים בשדות התעופה במצרים ואומר שאין שום איום או חשש ביטחוני. עכשיו צריך להגיד, לתת רקע שבבריטניה בעבר הזהירו לא אחת את האזרחים שלהם מטיסות לא נחוצות לשארם א-שייח בסיני, בחצי האי סיני, בעקבות הפלת מטוס הנוסעים הרוסי על ידי דאעש בסיני באוקטובר 2015, החזרות מסע דומות לקהיר לא פורסמו. הסיפור הזה תומן בחובו פוטנציאל לנזק רציני בעבור התיירות המצרית, שרק בשנים האחרונות מתאוששת מכל פיגועי הטרור הקשים שהבריחו לא מעט תיירים. זה ענף שמכניס לכלכלה המצרית המון המון כסף, ולכן זה בהחלט מאוד מדאיג את קהיר מה שקורה. ונגיד שההתפתחות הזאת מתרחשת יממה אחרי שקהיר סיימה את אירוח אליפות אפריקה בכדורגל בהצלחה יתרה מבחינת הארגון, מבחינת אמצעי האבטחה, אירוע מאוד גדול ומשמעותי. בדשא זה קצת פחות על האחריותך, כזכור, בשמינית הגמר. אלג'יריה אתמול ניצחה את סנגל, והיא זאת שזכתה בטורניר הזה.
טוב, אז יש לנו גם חדשות טובות לאלג'יריה לפחות. כן. רואי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
המונים יצאו אתמול לרחובות מוסקבה לאחת ההפגנות הגדולות ביותר בשנים האחרונות, מטרתה למחות על החלטת הרשויות לפסול את רוב המועמדים העצמאים להתמודד בבחירות המקומיות שיערכו בשמונה בספטמבר. שלום לכתובנו במוסקבה, יאיר נבות.
שלום ערן.
אז כמה גדולה הייתה ההפגנה אתמול ומה כל כך מכעיס את המפגינים?
כן, אז על פי עדויות של אנשים שהיו בהפגנה וגם ארגונים שעוסקים בספירה, מדובר על לפחות 20 אלף מפגינים, וצריך לומר זאת, הייתה הפגנה ברישיון, אבל בהחלט אחת ההפגנות הגדולות ביותר שהיו במוסקבה בשנים האחרונות, אולי אפילו מאז אותו גל הפגנות גדול בשנת 2011-2012, ובעצם הרקע להפגנה הזאת הם בעצם הבחירות המוניציפליות למועצת העיר מוסקבה שהתקיימו בשמונה בספטמבר. במועצה ישנם 45 מושבים, ומה שהם מוכרים עליו בעצם אותם מפגינים הוא העובדה שהרשויות בעצם דחו מועמדות של מועמדים עצמאים רבים, כשרובם הגדול של אותם מועמדים שריצתם נדחתה הם מועמדים שמזוהים באופן מאוד בולט עם האופוזיציה. כך למשל אומר יושב ראש ועדת הבחירות המקומית במוסקבה ולנטין גורבונוב, הוא מסר את הנתונים ומסתבר שמתוך 57 מועמדים שריצתם בעצם לא אושרה, 39 הם בעצם תכננו לרוץ כעצמאים, ורוב רובם הגדול של אלה בעצם מזוהים עם האופוזיציה, אנשים כמו איליה יאשין, איוון ז'דנוב, דימיטרי גודקוב, לגורמי דמויות מאוד בולטות באופוזיציה, והסיבה לדבריהם לדחייה הזאת היא נסמכת על טיעונים טכניים שקריים, משום שעל פי החוק על כל מועמד להגיש הרשימה של 5,000 חתימות כדי להתמודד, אבל בעצם ועדת הבחירות המרכזית החליטה פעמים רבות לגבי אותם מעמדים שהרשימות שהוגשו אינן ראויות ומלאות בכשלים טכניים כאלה ואחרים. אני מציע שנשמע חלק מהדברים שאומר אתמול אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה החוץ ממסדית, בהפגנה.
נכנסתם מזמיסטה! Наконец-то мы с вами совсем одно кровью. Мы для них люди несуществующие. И сейчас мы должны сделать все, чтобы доказать обратное. Согласны?
Мауцо Экшам.
כן, אז הוא אומר, בסופו של דבר אנו כולנו באותה אסירה, אנו אנשים מאותו סוג, ועבור הרשויות אנו אנשים שאינם קיימים. וכעת עלינו לעשות הכל כדי להוכיח אחרת. האם אתם מסכימים, ואפשר לשמוע גם בהקלטה את הקולות החזקים מאוד שואלים בתשובה לדבריו, ובואו נשמע עוד דברים שאומרת עורכת הדין ליבוב סובול, שהיא בעצם מתמודדת עצמאית נוספת, שעובדת בקרן נגד שחיתות של אלכסיי נבלני, מזוהה עם האופוזיציה, וגם מועמדתה נפסלה, והיא החלה בשביתת רעב, מה שכמובן לא הפריע לה להגיע להפגנה, ולומר את הדברים הבאים. בואו נשמע.
Я хочу сказать, что мы не сдадимся. Мы требуем допуска на выборы всех независимых оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи и сдали их в избирком. Мы требуем допуска на выборы. Допускай! Допускай!
Допускай! Допускай! Допускай! Я хочу сказать, что мы не сдадимся. Я хочу сказать, что все муамадимы из оппозиции יורשו להתמודד ולקחת חלק בבחירות. כל המועמדים שאספו חתימות ומסרו אותן לוועדת הבחירות. אנו דורשים לקבל אישור להשתתף בבחירות. אפשרו לנו לרוץ, אפשרו, והקהל כמובן מגיב בקול גדול. וצריך לומר ערן שההפגנה אתמול מגיעה בעצם בסיומו של שבוע שבו בכל ערב התקיימה הפגנה בקנה מידה קטן יותר במרכז מוסקבה, סמוך למטה מועצת הבחירות המקומית של מוסקבה, ככה שזה לא משהו אחד פעמי, אלא משהו שנמשך.
זו השאלה, עד כמה הקולות האלה באמת משקפים את דעת הקהל הרוסית, או לפחות נתח משמעותי מספיק בדעת הקהל הרוסית, שיאלצו את הנשיא פוטין באמת להגיב, לפעול, אולי לחולל איזה סוג של שינוי?
תשמע, צריך לזכור שמדובר פה בסוגיה שהיא בעצם סוגיה מקומית, סוגיה מוניציפלית, וכמובן יש לכך השלכות גם ברמה הלאומית, אבל המאבק פה הוא באופן ספציפי מאבק ברמה המוניציפלית, שכמובן משקף את המצב של האופוזיציה בכל רחבי רוסיה. אני מציע שאנחנו נלך חודש אחורנית לאותו סיפור של העיתונאי החוקר איוון גלונוב, ואנחנו זוכרים שבסופו של דבר הוא שוחרר והאישומים נגדו בוטלו כתוצאה מלחץ ציבורי ומהפגנות שיצאו לרחובות באופן ספונטני. כך שמצד אחד הרשויות, הקרמלין תרצה, אבל גם הממסד באופן כללי דווקא כן קשוב לדעת הקהל, וברגע שיש תגובה מאוד מאוד דרמטית של דעת הקהל, אז כן אנחנו רואים סוג של תגובה מכיוון הרשויות. עכשיו צריך לחכות ולראות אם ועדת הבחירות המקומית של מוסקבה תעשה איזושהי החלטה מחודשת לגבי אותם מועמדים שנדחו, או שמה זה לא יקרה, ואז אנחנו נראה אולי הסלמה בהפגנות עד הבחירות שיערכו בספטמבר. מן הסתם יהיה מעניין לעקוב ולראות, ולעניין הזה תהיה השלכה גם ברמה הלאומית.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה.
תודה.
בקוסובו החליט ראש הממשלה רמוש חרדינאג' להקדים תרופה למכה. הוא הודיע על התפטרותו מתפקידו כמה ימים לפני הופעתו בבית הדין הפלילי המיוחד בהאג, שם הוא חשוד בביצוע פשעי מלחמה לא פחות. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
השבוע החדש עלול להיות גורלי בעבור ההנהגה הפוליטית בקוסובו. בית הדין הפלילי הבינלאומי המיוחד בהאג, שהוקם לפני כ3 שנים במטרה לבדוק חשד לפשעי מלחמה מצד צבא שחרור קוסובו כלפי האזרחים הסרבים, הרומים והאלבנים בעת הסכסוך המזוין בשנים 1998-1999, צפוי להשמיע פסקי דין מרשיעים כלפי כמה בכירים קוסוברים. לפי כלי התקשורת בקוסובו בקוסובו צפויים להיות בהם הנשיא חשים טאצ'י, יושב ראש הפרלמנט קאדרי וסלי וראש הממשלה רמוש חרדינאז'. מדובר בסכסוך המזוין האחרון ביוגוסלביה לשעבר, שבו עמדו החמושים האלבנים של צבא שחרור קוסובו נגד הכוחות הסרבים במלחמתם לעצמאות החבל. בסכסוך הזה נהרגו יותר מ-13,000 אנשים, מתוכם כ-11,000 אלבנים וכ-2,000 סרבים ורומים. בית הדין הפלילי המיוחד שהוקם ב-2015 בשולי בית הדין הפלילי הבינלאומי ליוגוסלביה לשעבר, דן באשמות כלפי המפקדים של צבא שחרור קוסובו שכבר היו על ספסל הנאשמים. רמוש חרדינאז' הורשע בהאג ב-2005 ונאלץ אז להתפטר מתפקיד ראש הממשלה 3 שנים לפני שקוסובו הכריזה על עצמאותה. אך ב-2008 וב-2012 ניקה בית הדין הפלילי הבינלאומי את חרדינאז' מאשמה והוא חזר לזירה הפוליטית בחבל כגיבור לאומי. כעת חי ראש ממשלת קוסובו דז'ה וו אמיתי. קיבלתי צו מבית הדין הפלילי המיוחד בתור חשוד וניתנה לי אפשרות להגיע כראש הממשלה או כאזרח מן השורה. בחרתי באפשרות השנייה, הודיע רמוש חרדינאז' במסיבת העיתונאים בפרישטינה ביום שישי. הוא הבהיר שהשימוע בעניינו יתקיים בשבוע הבא ואין מדובר בהרשעה. חרדינאז' שהיה מפקד צבא שחרור קוסובו אמנם התפטר שוב מתפקיד ראש הממשלה, אך כבר הודיע שיהיה שוב מועמד לתפקיד הזה. בישיבת הממשלה בסוף השבוע הוא טען שכעת באחריותו של הנשיא לקיים התייעצויות ולקבוע תאריך לבחירות חדשות. אציע את עצמי שוב לעם כדי שוב לקבל את אמונו, הודיע ראש ממשלת קוסובו היוצא. המהלך שעלול להיות מסובך אם לא בלתי אפשרי, אם בית הדין הפלילי המיוחד ירשיע אותו בפשעי מלחמה.
ומיד אחרי הפרסומות ננסה לתת לאמריקנים כמה טיפים על התמודדות בחום הגדול, גל החום ששוטף שם את צפון היבשת, וגם נהיה בירח 50 שנה לנחיתה על הלבנה. אז כמה חם באמריקה? חם חם מאוד, כמו בישראל, אבל יותר. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק.
שלום ערן.
תודה שאתה מרגיש בבית, בחום המהביל הזה של ניו יורק.
אני בהחלט מרגיש בבית, אבל דבר ראשון בוא נעשה מה שאנחנו לא עושים בדרך כלל ברדיו. ניתן לך דקה של, או כמה שניות של שקט, רק שתשמע את הטרטור של מזגן החלון שאליו אני דפוק כרגע. אז שלא כמו בישראל, ניו יורק לא כל כך ארוחה, בניינים יותר ישנים, מזגן שאני דפוק עליו פחות או יותר ב-48 השעות האחרונות, הוא מין קובייה קטנה כזאת שאני תוקע בחלון מטרטרת ומטפטפת על השכן מתחתיי, שמטפטף על השכן שמתחתיו, שמטפטפים כולם על המדרכה. אז ניו יורק באמת נכנסת ליום שני של גל חום, עם צפי ל-36 מעלות, עם הלחות והתנאים הדי מהבילים שהיו פה בימים האחרונים, זה ירגיש כמו 40-41 מעלות.
עכשיו צריך להגיד שמזג אוויר חם כזה הוא לא כל כך נדיר בניו יורק. מה שנדיר פה זה באמת הימשכותו של מזג האוויר, העובדה שמדובר באמת בגל חום שנמשך כל כך הרבה זמן.
לחלוטין, אז אנחנו מדברים כבר עכשיו על היום השלישי, ואנחנו מדברים באמת על שאלת האמצעים והמוכנות. האם יש בידך להשיג גובייה כזו כמו שיש לי, או שמה אתה נמנע על אוכלוסיות יותר מוחלשות שצריכות או לעבוד בחוץ, או חסרות בית, או שהן אוכלוסיות בסכנת פגיעה כמו אוכלוסיות זקנות. בוא נשמע באמת את האזהרות של ביל דה בלזיו, שהפסיק לרגע את קמפיין הנשיאות שלו וחזר לעיר על מנת להתמודד עם החום.
But the message I want to keep getting across to all New Yorkers is take this weather seriously. We have not seen temperatures like this in at least 7 years. We haven't seen this many concentrated hot days in a long, long time. Take this very seriously. And if at all possible, stay indoors Saturday and Sunday to the maximum extent possible, and specifically stay out of the sun. If you do have to go outdoors, keep it to a minimum, but if you go out, it's a big difference whether you're in the sun or not.
במילים אחרות, אותנו בישראל זה אולי קצת משעשע, אבל הסיפור הזה ממש ממש לא מצחיק, והוא עולה בחיי אדם.
כן, בהחלט, אנחנו כבר רואים מקרים ראשונים של מכות חום ברחבי ארצות הברית, אדם שנכנס לתקן מזגן, נמצא באיזשהו עליית גג, נמצא מת בביתו, אתמול בניו יורק, 4 קבעים מפונים לאחר שהם מתמודדים מכת חום, תוך כדי שהם מתמודדו עם שריפה. עיריית ניו יורק נמצאת ברחובות לחפש אחר חסרי בית ולהביא אותם למלונות ולמרכזי קירור, בעצם ספריות, בתי חולים, מבנים של העירייה שפשוט הודלקו בהם המזגנים ומכניסים אליהם אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם מזגנים. אז באמת, הערכות מאוד גדולה, וכמובן שהערכות מאוד גדולה בחופים ובבריכות. העיר הזו מצוידת בשפע של מים, אנחנו כן נמצאים לחופו של האוקיינוס האטלנטי, אז החופים יהיו פתוחים היום עד השעה 8 בערב, והניו יורקרים כמובן לא כל כך מקשיבים לראש העיר, ומי שיוצא מנסה כמובן להרטיב את עצמו. בוא נאזין כמה קולות.
אסף, אנחנו יודעים שכמובן ניו יורק מושכת את עיקר תשומת הלב, אבל זה אפילו חמור יותר במקומות כמו בוסטון, שממש ממש לא מורגלים בטמפרטורות כאלה. זה הולך עד למידווסט, שבדרך כלל רגילים בעיקר לסופות שלגים.
כן, אז כרגע החום מגיע מניו יורק במזרח עד הגנים הגדולים במערב ארצות הברית. אנחנו מדברים על מקומות כמו בוסטון, שיקגו, עד מיניאפוליס, כמובן שבבירה וושינגטון, כולם צמודים למזגן, והסיפור הזה בהחלט מצליח להוציא את ארצות הברית מאיפוס. אבל בארצות הברית כמו ארצות הברית, מחר כבר צפוי גשם שאמור לשטוף את חלק מהחום הזה ולהחזיר את הטמפרטורות, להוריד אותם בערך ב10 מעלות, ולהפוך את החיים לקצת יותר נסבלים.
אז בוא נשמע עכשיו את תושבי ניו יורק.
I'm coping really pretty good, though.
See people walking around with umbrellas, which, you know, I don't really have any because I'm from Arizona, but seems like a good thing to do. Drink water.
It's hot, like, it can make you sweat hot.
כולם מקטרים, אסף.
כן, אתה יודע, ליום אחד אנחנו נשמעים אולי כמו ישראל, אז כמובן שאצלנו בבית אנחנו יצאנו אתמול לרחוב, לא בגלל אומץ, אלא בגלל ילדים שהצליחו לטפס על הקירות. אז המלצה אישית הייתה להיצמד לברזיות, לשאת בקבוקי מים, כמובן להימרח, ולמצוא את השפריצר הקרוב לביתך. במקרה שלנו זה מאוד קרוב, הצלחנו להחזיק בערך 15 דקות, וחזרנו למזגן הצולל.
אפשר להניח שחלק מהאירועים שתוכננו לציון 50 שנה להמראה, לנחיתה על הירח, בוטלו בעקבות החום הכבד הזה.
כן, אז מספר אירועים גדולים בהחלט בוטלו. האירוע הגדול ביותר הוא האוזי פסט, איזשהו מפגש של קולינריה, השכלה ומוזיקה שתוכנן להתקיים בקר הדשא המרכזי של סנטרל פארק, הגרייט לון, בערך עם 10,000 איש שהיו צפויים לקחת חלק באירוע הזה. האירוע הזה בוטל, בהחלט אכזבה גדולה למארגנים וגם לאנשים שהגיעו ממקומות די רחוקים על מנת להשתתף. במקביל בוטל גם הטריאטלון של ניו יורק שהיה אמור להתקיים היום בבוקר. הניסיון לרוץ, לשחות ולרכב על אופניים בטמפרטורות של למעלה מ-35 מעלות בהחלט לא מצא חן בעיני העירייה, והחליטה לבטל את האירוע הזה גם כן.
תחזיקו מעמד, אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה.
תודה.
15 seconds, guidance internal, 13, 12, 11, 10... 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff.
אז כך נשמעה ההמראה הדרמטית לירח, וכך נשמעה כבר הנחיתה.
30 seconds. Contact light. Tranquility base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. With my toe.
הנשר נחת, צעד קטן לאדם, צעד גדול למין האנושי. שלום לאיתי נבו.
שלום אירן.
עורך ראשי של אתר מכון דוידזון. אירוע שהתרחש לפני 50 שנה, שכמותו כמעט לא ראינו מאז, נכון?
ראינו עוד 5 נחיתות מאוישות אחר כך, וזהו. ומאז 1972 לא דרכה רגל אדם על הירח.
איך מסבירים את הפער הזה בין הרצון הכל כך גדול לגלות את החלל לחוסר עניין, איך לומר, במידה מסוימת היום?
תראה, הרצון לא היה כל כך אז לגלות את החלל, כמו סוף סוף להקדים את ברית המועצות במשהו במרוץ לירח. למעשה הנשיא קנדי הציב את היעד של הנחיתה על הירח בסוף העשור בנאום שהוא נשא במאי 1961, שזה אחרי 2 אסונות פוליטיים שקרו לו. ב-12 באפריל יורי גגארין משודרר לחלל, מקדים את האמריקאים, אחרי שכמה שנים הקדימו אותם גם עם הלוויין הראשון, ושבוע אחר כך התבוסה האמריקאית של הכוח שהם ימנו שניסה להפיל את השלטון בקובה, התבוסה במפרץ החזירים, וכל הדברים האלה מתרחשים בחודשים הראשונים לכהונתו של הנשיא קנדי, שהיה נשיא צעיר מאוד והרבה ביקרו את חוסר הניסיון שלו, ולכן הוא החליט על יעד גדול והכריז על בהתייעצות מאוד סמלית עם אנשי נאסא להנחית אדם על הירח עד סוף העשור. וכמובן שאחרי שקנדי נרצח ב-63 כבר היה קשה מאוד לסגת מההבטחה הזאת שהפכה לסוג של מורשת שלו, וארצות הברית השקיעה בזה סכומי כסף אדירים. הערכות שאם משקללים את זה להיום, אנחנו מדברים על תקציב של 600 מיליארד דולר.
תגיד, לאן זה הולך היום? לאן הניסיון להגיע לעולמות רחוקים יותר, להגיע לחלל, להגיע אולי אפילו שוב לירח? איפה זה עומד?
תראה, קודם כל מאז 1972, לא רק שלא נחתנו לירח, בני אדם למעשה לא עזבו את המסלול הנמוך סביב כדור הארץ, לא הגיעו לגובה של יותר מ-500 קילומטר. כל המחקר למרחקים גדולים יותר, הנחיתות על מאדים למשל, הם של רובוטים לא מאוישים. מבחינת המשימות מאוישות, עכשיו, באמת, בעיקר מאז שהנשיא טראמפ חזר לתפקידו, נכנס לתפקידו, ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה To make America great again, אז הוא רוצה להחזיר גם את מורשת החלל, ובאמת נאסא הכריזה לפני כמה חודשים, על תוכנית בשם ארטמיס. ארטמיס במיתולוגיה היוונית היא האחות התאומה של אפולו, תוכנית להנחית שוב בני אדם על הירח עד שנת 2024.
שעכשיו גם צריך להגיד יש מתחרה גדולה, סין, וכשיש תחרות אז יש סיכוי שנראה אולי יותר צעדים מרשימים כמו אלה שראינו עד שנות ה-70. איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידזון, תודה רבה על הדברים.
תודה, ואני מקווה שיהיו לנו עוד גילויים מעניינים בהמשך.
בהחלט.
להתראות. In other words, please be true. In other words, I love you.
כן, אנחנו נעוף לירח על גלי הקול של פרנק סינטרה, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת לובד ואורית שולץ, הטכנאים דימה קרנצוב ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב ב-2 בלילה, שידור חוזר, וגם אחר ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל, ותוכלו להגיע לכל האמצעים שבהם תוכלו לעשות מינוי על השעה הבינלאומית. המשך יום מצוין, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.